חירות או עבדות? כתבתו של לירוי שופן. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אז בילי אייליש עבדה לנו או שהיא לא חייבת לנו כלום? השאלה הזאת עמדה במרכז שיחת חברים וחברות שנקלעתי אליה בחודש יוני שעבר, אחרי שהזמרת הופיעה על שער ווג הבריטי. ועם מציצים בשיח הער שהתקיים ברשת בעקבות זאת, רואים שלא רק משתתפי השיחה ההיא היו מבולבלים. אייליש, אייקון המוזיקה והאופנה, שרק לאחרונה זכתה באוסקר עבור שיר הנושא לסרט ג'יימס בונד, לא זמן למות, הייתה מקדמת נלהבת של אופנת אוברסייז. בתחילת הקריירה שלה, היא נהגה ללבוש מערכות לבוש גדולות שהצניעו באופן מוחלט את גופה, בהן חליפות טריינינג עצומות, ורמזה שזה נעשה בניסיון למתן את העיסוק הציבורי במיניות ובגוף שלה. אלא שעל שער ווג, אייליש הציגה מהפך סגנוני, על רקע סמוק הצטלמה במערכת לבוש שכללה חצאית הדוקה, מחשוף עמוק, כפפות שקופות ומחוך הדוק במיוחד ובלתי נשכח. יחד עם עיצוב השיער, גלים מעודנים של שיער בלונדיני, קל לזהות שהמטרה הייתה לרפרר לחוכבות הוליווד של שנות ה-40 וה-50, ולפינאפ גרלס, דוגמניות מאותה תקופה שהתיעוד שלהן היה קרוב יותר לצד האירוטי של הסקאלה. אייליש המשיכה את הקו הזה כאשר חודשים אחדים לאחר פרסום השער, הופיעה לגאלה של מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, שהיא לבושה בסמלת מחוך מרהיבה של אוסקר דה לה רנטה, שרפרפה במכוון למרילין מונרו. למה שאייליש תהפוך את אורה ותאמץ פתאום טון מיני ומראה שחוזר אל פוליטיקת המגדר הקלאסית, המגדירה אמות מידה לנשיות סקסית? אייליש כמובן הייתה מודעת לגמרי לסוגיה הזאת, ולכן הקדימה את עצמה בכתבת השער, אך בעצם הדהדה את מה שעתידים לשאול אותה אחרים בעקבות הבחירה באביזר שנועד לשנות את הצללית הטבעית. מדוע את לא מראה איך הגוף שלך נראה באמת? בתשובה בחרה אייליש טיעון שאי אפשר לנצח לעולם, מקושט בקצת אקטיביזם כמתבקש מהתקופה. הקטע שלי הוא שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה. היא אמרה כאילו היא קוראת מדף המסרים של דור האינסטגרם, שחושב שהוא חופשי להתבטא כרצונו, אבל בפועל מתנהל תחת תחשיב לייקים אובססיבי. זה הכל שאלה של מה גורם לך להרגיש טוב. אם את רוצה לעשות ניתוח פלסטי, תעשי ניתוח. אם את רוצה ללבוש סמלה שמישהו חושב שהיא מגדילה אותך, שימי על זה זין. אם את מרגישה שאת נראית טוב, את נראית טוב. פתאום כשאת רוצה להראות את האור שלך, חושבים שאת צבועה וקלה להשגה ואת זונה. אם אני כזו, אני גאה. אני וכל הבנות זונות זין על זה, אתה יודע? בואו נסובב את זה וניתן לזה להעצים אותנו. כמובן שזה לא באמת עבד, היא אמרה בהזדמנות אחרת, הפעם בריאיון לווג האוסטרלי על האסטרטגיה של לבישת בגדים רחבים. אנשים המשיכו להתעסק בה ובמה שהיא לובשת גם כשלבשה בגדים מסתירים בהחלט. ובכלל, הניסיון לשלוט בנרטיב ובשיח הוא מוגבל למדי כשאת במעמד כזה. אלא שגם אם לאייליש נמאס לנסות לשלוט בנרטיב, וגם אם היא זכאית כמובן להתלבש כראות עיניה, ספק אם מישהו היה עוצר אותה אילו התחילה להסתובב עם עציץ על הראש. מקסימום היה יורד לעוקב. הרי הבחירה במחוך דווקא, ודווקא בתקופה הנוכחית, אינה מקרית. אי אפשר להסביר אותה רק כגחמה של הרגע, וגם לא בצידוק השחוק סקס מוכר. אחרי הכל, אייליש עצמה היא אומנית מבריקה, ותעשייה משומנת השווה מיליארדים, והיא תעשייה בשווי מיליארדים, משום שניחנה במה שהופך סיפורי הצלחה עליך אלה. רגישות ססמוגרפית אדירה למה שנכון במרכאות בפרק זמן נתון, גם באופנה. אייליש יודעת להשתלב עם המגמות הרלוונטיות כבר ברגע התגבשותן. היא מבינה את רוח הזמן. הדבר הזה נכון מוזיקלית? למשל האופן שבו היא משתמשת במוטיבים של ASMR, אותם צלילים המפיקים תחושות גופניות נעימות וזוכים לפופולריות גדולה, אבל גם אופנתית. הבחירה שלה בבגדי אוברסייז, למשל, שיקפה בזמנו מגמה של השפעות חזקות מאופנת רחוב א-מגדרית, וניסיון להתנער מבגדים הנחשבים מחפצנים ברוח תנועת מיטו. על אותו המשקל, היא חברה לאלסנדרו מיקלה מגוצ'י ודימנה וסליה מבלנסיאגה, שלא במקרה נחשבים לשני המעצבים המשפיעים ביותר בשנים האחרונות. וכך גם הבחירה הנוכחית שלה במחוכים. מה שהיה נועז כל כך על השער של ווג, מתגלה כעת, חודשים אחר כך, כחלק ממגמה גדולה יותר שאיליש לוקחת בה חלק ונמנית עם מקדמיה. אז כן, תעשיית האופנה חוזרת למחוכים על כל המורכבויות המשתמעות מכך. מה שהתחיל במרומז ובאופן נקודתי בשנה שעברה, למשל אצל פרדה, נעשה בקולקציות של החורף הבא למוטיב מרכזי. בתי האופנה המפורסמים בעולם המייצגים כוח שוק עצום, כמו פנדי, אלכסנדר מקווין, ויביאן ווסטווד, ורסאצ'ה וקריסטיאן דיור, וגם מעצבים צעירים יותר כמו דיון לי או ריצ'רד קווין, כולם כללו בצוגות שהתקיימו בפברואר השנה, מערכות לבוש שבהן נוכחים מכוחים ושאר אמצעים שנועדו לפסל את פלג הגוף העליון בהבדל אחד. אם בעבר נחשב המכוך לפריט לבוש תחתון, שהיה אפשר להתרשם מהאפקט שהוא יוצר, אך לא ממש לראות אותו, הרי כעת רבים מהמעצבים הציבו אותו בהפגנתיות בחזית ומעל הבגדים. כך או אחרת, התוצאה נשמרה, מותניים צרים וגוף מעולף ונשלט. מערכת היחסים של האופנה והמכוך היא ארוכת טווח, מלאה בעליות ומורדות, ברגעים של אימוץ ושל דחייה וחוזר חלילה. נהוג להצביע על סוף ימי הביניים ותחילת הרנסנס כרגע ההתגבשות של המכוך כפי שאנחנו מכירים אותו, אם כי אמצעים שנועדו לשוות מותניים צרים היו קיימים עוד הרבה לפני כן, למשל בתרבות המינואית ששלטה באי קרטים באלף השני לפני הספירה, ועל פי אחת התיאוריות עשתה שימוש בחגרות מתכת או אור כדי לעצב את הגוף. אם המינואים עשו שימוש בחגורות, המכוך האירופי סימן תפנית בתפקיד הבגדים התחתונים. מה שנועד עד אז בעיקר למטרות של חימום הגוף או היגיינה, כלומר כשכבה חוצצת בין הגוף המפריש ובין הבגדים העליונים, נעשה כלי חשוב שבאמצעותו אנשים משנים את מתאר גופם. כלי שצריך לנצח את המאפיינים הטבעיים של הגוף. מצד אחד הוא צריך ללוות בצורה מושלמת את הכימורים, להיות מסוגל לארוז ולעטוף. מצד שני הוא צריך להיות מניפולטיבי דיו להצליח להזיז את מה שנתן הטבע. ככזה, המכוך הוא כלוב קשיח העשוי תמהיל מהונדס להפליא, פאר של חייתות, עם תפרים מחושבים, אריגים מתאימים, ופיסות העשויות חומרים קשיחים וקפיציים בו בזמן, לרבות קפיסי עץ, מיתרי מתכת או עצמות לוויתן. בניגוד לקשיחות של המכוך עצמו ולדימוי שלו, אופנת המכוכים היא דינמית, ראשית, בכל הקשור לצורה. המכוכים בתקופה האליזבטנית למשל נועדו ליצור אפקט של השטחה ומיצוק לטורסו, ואילו במאות שלאחר מכן הם תרמו לצללית מלאכותית של מותניים צרים ומעוגלים יותר. שנית, בכל הקשור לגלים של אימוץ ודחייה, כך למשל המכוך היה קיים, אך בלט פחות בצללית העגלגלה של המאה ה-17, כשהתקיים דיון ציבורי בנוגע לחשיבות מחזור הדם, או בתחילת המאה ה-19, כשהחברה האירופית מצאה עניין בתלבושות נאו-קלאסיות רכות, מפוסלות פחות. מכוכים גם חוצים מגדרים. לאורך ההיסטוריה, גברים אימצו שלל פריטים שנחשבים מגבילים, מנעליים מחודדות וארוכות במאה ה-15 ועד למכוכים וריפודים שונים. אמנם במלתחה הגברית מכוחים אינם מובהקים כמו אצל נשים, אבל במאה ה-19 גברים אופנתיים שרצו לשוות לעצמם את צללית שעון החול הפופולרית, עשו שימוש במכוך לגברים. אגב, גיבור הספר תיבת פנדורין של בוריס אקונין ניצל מתקיפה בזכות המכוך שלו. גם המאה ה-20, שנחשבת למאה שבה מוטיבים מגדריים בהתלבשות הלכו ונשחקו לטובת מכנסי ג'ינס וחולצות טי, ידעה עליות ומורדות ביחסה אל המכוך. ה-New Look של קריסטיאן דיור לאחר מלחמת העולם השנייה, או סמלות הערב המפוארות של האמריקאי צ'ארלס ג'יימס, אפילו לפני כן, קידמו צללית נשית בעלת מותני צירעה. גם לקראת שנות ה-90 היה אפשר לסמן דחייה מסוימת של המכוך, אם כי יותר כפריט רעבה ופחות כאמצעי המשמש להתלבשות שגורה. ז'אן פול גוטייה למשל זכור מהמכוך המפורסם של אבשה מדונה, בסיבוב ההופעות בלונד אמבישן, ושאותו גם הנציח על בקבוק הבוסם קלאסיק, הנחשב לאחד הבשמים המצליחים של התקופה. עם זאת, היה מקום אחד שבו מכוחים נותרו בולטים מאוד גם כאשר יצאו לגמרי מהאופנה, סמלות קלה. בעוד סמלות קלה עוברות שינויים מתקופה לתקופה בכל הקשור לחומריות, לקשת הגוונים, פודרה, לבן או שנהב, ולצללית הכללית. בחינה של קולקציות מגלה כי מעצבים רבים מוסיפים מכוחים נפרדים או משולבים לדגמים רבים. אפילו סמלת הקלה המפורסמת שקרי ברדשו לובשת בסרט סקס והעיר הגדולה, מהדהדת צללית תקופתית של חזה שופע, מותניים צרים וחצאית מתפזרת ותפוחה. אין זה מקרה שדווקא בחתונה ההטרוסקסואלית שבה עומדת האישה מול הגבר, זוכה המכוך לאהדה, ועל אותו משקל החליפה הגברית המחויתת. המכוך הוא אמצעי ראשון במעלה בהדגשת הבדלים גופניים מגדריים. ככזה הוא נועד ליצור בידול נחרץ בין היא להוא. דווקא מתוקף אותו בידול חזותי, שהיה בולט יותר כאמור לפני המאה ה-20, המכוך הוא אולי אחד הפריטים הטעונים ביותר במלתחה. האופן שבו נדרשה אייליש לנמק את הבחירה בו ולהפוך אותה למודעת, סביר להניח שלא הייתה נדרשת לנמק כך גרביים למשל, מבהיר עד כמה הוא שנוי במחלוקת. מכוך אמיתי מגביל את הנשימה, מקטין את כלוב הצלעות וחופה עמידה מסוימת ומציקה. יותר מכך, היסטורית, מכוכים רבים מצריכים עזרה בלבישתם ובהידוקם, כשהם אפילו אינם מאפשרים עצמאות מינימלית באקט האינטימי של התלבשות. מתוקף הסיבות האלה, המכוך מגלם היררכיה בין המגדרים, ונתפס פעמים רבות ככלי מסרס וממשטר, המאלץ נשים להקריב את גופן ונוחותן כדי להתאים לאמות המידה התקופתיות, בכל הקשור ליופי, לתפקידים חברתיים ולתפיסת הגוף. בהכללה גסה אפשר לומר שהתודעה הפוליטית הפמיניסטית התגבשה גם תוך דחייה של המכוך וקריאה ללבוש רציונלי, קרי נוח ופרקטי יותר. לראיה, הוגות כמו סימון דה בובואר התייחסו בחשדנות רבתי למעצבים כמו דיור, שכאמור שב בשנות ה-50 אל צללית שעון חול, וסמלות מפוארות שנחשבו לא רק מגבילות, אלא גם כאמצעי שדרכו מפגינה האישה את עושרו של בעלה. בפרשנויות מאוחרות יותר, המתאימות למשל למדונה של שנות ה-90, וגם לאופן שבו מציגים מעצבים כיום את החזרה של המכוך, יש שקוראים את המכוך כאקט של העצמה שמקורו בניחוס מחדש של הגוף. מכוך מאפשר שליטה אולטימטיבית על הגוף, ואם ממשיכים את קו המחשבה הזה, גם מידה לא מבוטלת של שליטה על מיניות, במיוחד כשמביאים בחשבון עד כמה הוא משמעותי כאביזר פטישיסטי, בהופעתה של הדומינטריקס, היא האישה השולטת ביחסי BDSM. בגלל הדואליות והמורכבות המגולמות במכוך, השאלה מה מניע את החזרה שלו לאופנה, מעלה תשובות מגוונות. ובכלל, האם אפשר לומר שהוא חוזר כעת כאביזר מעצים, מבלי להביא בחשבון את ההיסטוריה שלו ואת יחסי הכוח וההפך? החזרה למכוך היא מגמה אופנתית מגדרית, פוסקת דוקטור מיכל קרייסברג, חוקרת אינטרדיסציפלינרית של אומנות אופנה ומגדר, המרצה בתוכנית הבינתחומית באוניברסיטת תל אביב ובמכללת שנקר. אבל בראש ובראשונה, כזו המשרתת אינטרסים כלכליים ומצביעה קודם על הקשר שבין כניסתן של מגמות חדשות לתרבות הצריכה. כמי שבוחנת לבוש אופנה בהיבטים היסטוריים ופוליטיים, החזרה אל המכוך אינה מפתיעה והיא אפילו אקט טבעי מצד עולם האופנה. כמו הרבה מגמות אופנה אחרות, יש פנייה מתמדת אל העבר. הדבר נובע מצורך ממשי בחידוש צורות שכבר הומצאו כמובן תוך עדכונן. ועל כן שובו של המכוך משקף עמידה במבחן רוח הזמן. במשך ההיסטוריה אנחנו עדים לא פעם לחזרה לפוליטיקת מגדר מסורתית בצמוד לתקופות משבר. מוסיפה טל גרנובסקי עמית, חוקרת אופנה ומנהלת ארכיון האופנה והטקסטיל של שנקר, גילוי נאות, החתום עתה מרצה במחלקה להיסטוריה ופילוסופיה בשנקר. שנות ה-50 הן דוגמה מצוינת לכך. לאחר סיום המלחמה וחזרתם של הגברים מהחזית, אנשים נאלצו לחזור לספרה הביתית, לתפקידי המגדר המיושנים, ויחד איתם למכוחים מצרי המותניים. כל אלה בהתאם לתכתיבי האופנה שהוביל כריסטיאן דיור על פי האינטרסים הכלכליים. את החזרה לפוליטיקת המגדר המסורתית אפשר לראות גם בתקופת המשבר הנוכחית, שנות הקורונה. בשנים האחרונות ברוב משקי הבית היו אלה הנשים ששילמו את מחיר הסגרים, הטיפול בילדים, הוויתור על העבודה והלימודים. בפועל הייתה כאן חזרה לאותה פרקטיקת מגדר מיושנת. אבל בניגוד לשנות ה-50, יש כאן לתחושתי היפוך בתפקיד המחוך. עם יציאת הנשים חזרה אל שוק העבודה, אל המרחב הציבורי, עם הצורך להשאיר מאחור את המדים של הקורונה, שהפכה לסמל לדיכוי נשים מודרני, עלה גם הצורך להתלבש בצורה שמתנגדת חזותית למה שהשארנו מאחורינו. ומה רחוק יותר מהטייץ ומהסוואטשרט, אם לא המחוך? דבר אחד ברור, הנוכחות הגדולה של מחוכים בקולקציות החדשות מאשרת שהלקוחות מגיבות עליהם בחיוב. אחרת מעצבים לא היו תורכים לנסות להציע אותם. העניין הוא שמעבר להסברים האפשריים, הכלכליים והחברתיים, ניכר שבגלגול הנוכחי של המגמה גם מגולמת התרסה. העובדה שמעצבים רבים חושפים את המחוכים והם גלויים לעיני כל, היא לא רק בבחינת ניחוס מחדש של הפריט התחתון ונפנוף בו בציבור, אלא גם אקט של אצבע משולשת מצד הלובשת. כחוקרת אופנה ומגדר, אני יכולה להבין את הרמת הגבה כשאנחנו נדרשים להתבונן בגוף של אישה במחוך, אומרת קרייסברג. יש משהו לא נוח בצפייה בגוף קלו, בפרט כשהשיח הפמיניסטי רווח והרעיונות הוטמעו כבר לכאורה. המעניין הוא לראות את האינטרפרטציה שניתנת למחוכים כשהם מוצגים על מבני גוף מגוונים. זאת סתירתיות שמייתרת את הצורך להתייחס אל המחוך באופן חד-ממדי או מיני או מעצים. גרנובסקי עמית מסכימה. זה בעייתי להתייחס אל המחוך כאובייקט בעל אמירה אחת גורפת. אף על פי כן, העובדה שלנשים היום יש יכולת לבחור אם ללבוש את המחוך או לא, היא לטענתי האספקט הפמיניסטי. כל אחת יכולה לבחור מה ללבוש, אם זה מחוך, מכתב, חזייה עם ברזלים, חזייה בלי ברזלים או פוש-אפ. העובדה שמי שבוחרת ללכת עם מחוך עושה את זה מתוך בחירה חופשית הופכת את האקט הזה לאמירה פמיניסטית לא פחות מאשר ללכת בלי חזייה בכלל. הגלגול הנוכחי של המגמה אכן מפרק במידה רבה את הקשר ההיסטורי שבין מחוך לדיכוי. זו קריסה קלאסית בין מסמן למסומן, המידע על שינוי ביחסי הכוח בחברה, וזו אחת הדרכים שבהן אופנה נותרת דינמית ומתחדשת. מה שהיה גברי נעשה לנשי, מה שנחשב מבוגר הופך לצעיר, ומה שהיה עשוי להיות פריט המעיד על נוכחות ביתית מגבילה, נעשה לפריט המקבל בולטות ציבורית על מסלולי הצוגות, שערי המגזינים וברשתות החברתיות. עדות נוספת לכך מגיעה מאופנת הגברים, שגם היא נעשית לאחרונה משופעת במחוכים, ומספקת את הטיעון המוחץ בנוגע למבני הגוף המגוונים, שעליהם מתייחס המחוך העכשווי. הישראלי דרור קונטנטו הציג בשבוע האופנה קורנית תל אביב שהתקיים בתחילת אפריל. דוגמנים במחוכים כמעט באותו היום שבו לבש ליל נאס אקס ז'קט בעל חיתוך מחוכי של בית האופנה בלמיין לטקס הגרמי. בין שרואים במחוך אמצעי מעצים ובין שרואים בו אמצעי מגביל, בין שרואים בו יופי טהור או כיעור גמור, אנו נדרשים תמיד לחזור למאפיין הבסיסי ביותר שלו. העובדה שהוא כלי שתכליתו העיקרית היא לעוות את צורת הגוף. אמנם רוב הבגדים שאנחנו לובשים בנויים כך שיעוררו רושם שמתחתם יש גוף מעט שונה מהנראה לעין, למשל קריות כתפיים בז'קטים מחוייתים, ואפילו מיקום כיסא הישבן במכנסי ג'ינס, אבל אם מתבוננים במחוך מזווית חומרית, נוכחים שהוא הולך רחוק יותר, הוא לא רק מוסיף שכבה לגוף או מרפד אותו, אלא מתערב בו ובתוכן שלו בחריפות, הוא משנה את התנהלותו, מחווץ איברים, דוחף מעלה אחרים, מקטין ומעגל. המחוך אפילו מחייב עמידה והליכה אחרות. ללבוש מחוך, מחוך אמיתי, זו חוויה אחרת לגמרי. הנקודה היא שאנחנו אף פעם לא משנים את הגוף שלנו סתם, אנחנו משנים אותו לתכלית מסוימת, כדי להשיג אפקט נדרש. פעמים רבות זו תכלית אסתטית, והמחוך, בתקופות שבהן הוא זוכה לפופולריות, תמיד מבקש לעצב את הגוף באופן שנתפס כגוף היפה או הגוף ששואפים להשיג. המחוך לעולם אינו משאיר את הגוף שלנו כפי שהוא. ואגב, הגוף היפה, יש שרואים במחוך המשך ישיר של השפעת צללית הגוף של קים קרדשיאן, צללית שעון חול מובהקת, שאותה היא מדגישה בכוונה, בין השאר גם במותג ההלבשה התחתונה של הסקימס, המבוסס ברובו על טכנולוגיות לעיצוב הגוף. כשמביאים כל זאת בחשבון, קשה שלא לקשור את העניין המחודש במחוכים לתגובה לתופעה רחבה יותר. באמצע העשור הקודם נחתה על האנושות איוולת חדשה, גם אם מלאה בכוונות טובות, הקריאה לנצח את אידיאל היופי. זו הפכה לסיסמה שגורה שמטרתה לשנות את האופן שבו אנשים מייצגים את עצמם ולקדם רעיונות של גיוון, בבחינת כולם יכולים וצריכים לקחת חלק במשחק החברתי והאופנתי, אבל מבלי להידרש לשנות את עצמם. תחת המגמה הזו נרדף כל דבר שנחשב לא אותנטי. כך למשל נפסל שימוש בפוטושופ, כדי להימנע מיצירת דימויים בלתי אפשריים, ובאינסטגרם החל טרנד של הצגת פגמים גופניים לראווה. מנגד, אנשים ביקשו להתרחק לכאורה מפרוצדורות או אמצעים שנחשבו לא טבעיים, לרבות צביעת השיער, דיאטות הרזיה, או שימוש בכל אמצעי שנחשב כמפריע לגוף ולאדם להיות בבחינת מה שאת או אתה זה בסדר גמור. המלחמה הזאת באידאל היופי לא הביאה בחשבון, כמתבקש מתקופה שבה האינדיבידואל מעלה עצמו על נס ולכן הוא גם חסר פרספקטיבה רחבה יותר, שלושה עקרונות חשובים. האחד, פוטושופ ושאר אמצעים לריטוש תמונה הם לא העניין, או לפחות לא כל העניין. משחר האנושות בני אדם מעולם לא תיעדו את עצמם כמו שהם, אלא כמו שהיו רוצים להיראות, או כמו שהם מאמינים שהם צריכים להיראות. הדבר נכון לצלמיות פרהיסטוריות, לציורים מהרנסנס, או לצילומים של הלמוט ניוטון, העושים באור שימוש מניפולטיבי. השני, בני אדם לא משאירים את הגוף שלהם במצב אפס. ההתעסקות בגוף ובשינוי של הגוף הוא פרקטיקה אנושית בסיסית. מרגע הלידה ועד המוות, הם מעבירים אותו ללא הרף אין ספור פרוצדורות אגרסיביות יותר או פחות, מלבוש שנועד לעוות אותו דרך צילוק, מילה, קעקועים, ועד לקישוטים שונים ואמצעי טיפוח. לוותר על התקסים האלה הוא לאבד צלם אנוש, לא פחות. והשלישי, העובדה שיש אידאל יופי, שהוא גילום של אמונה קולקטיבית בסופו של דבר, לא אומרת שהוא סטטי ומקובע, להפך, הוא הולך ומשתנה ומתעצב מחדש פעם אחר פעם. ההשתנות הזו קשורה בחלקה למרד באידאל היופי המקובל באותה תקופה, אבל היא לא מייתרת את האידאל, כפי שמיד יתברר, אלא מביאה אחד אחר במקומו. מה שקרה בשנים האחרונות בעקבות אותו מאבק באידאל היופי הוא לא הפחתה ממשית בפרוצדורות לשינוי הגוף, אלא הפיכתן של רבות מהן לבלתי נראות או לדיסקרטיות. בוטוקס, שימוש נרחב בלייזר להסרת שיער, ניתוחים פלסטיים או דיאטות שונות בתואנה של שמירה על הבריאות, אם כן מובילות פעמים רבות להרזיה, כל אלה שומרים על הפופולריות שלהם, אבל נעשים פעמים רבות בצורה דיסקרטית. אפילו זום, אותה תוכנת התקשרות בווידאו שנעשתה פופולרית כל כך בתקופת הקורונה, והייתה אחראית לחלקים אדירים מהתקשורת החזותית הבין אישית, כוללת בתוכה רכיב המכונה Touch Up My Appearance, המאפשר להחליק ולהאיר את תווי הפנים, מבלי שהצופה מהצד השני מודע לכך. בהקשר הזה אפשר לומר שהחזרה של המחוך לאופנה עכשיו מאותתת על ההתפכחות מהפנטזיה של ניצחון על אידאל היופי, הכרה בכך שאידאל יופי אי אפשר לנצח, מקסימום אפשר להחליף אחד באחר. הרי מחוך, כזה עם עצמות ותפרים וסריחה, הוא אף פעם לא באמת דיסקרטי, גם כשהוא נלבש מתחת לבגדים, כולם יודעים שהוא שם, ולראיה, לא סתם בוחרים מעצבים ומעצבות לשים אותו בסיבוב הזה מעל הבגדים, באקט של התרסה, של הודעה בפה מלא, שהגוף שרואים הוא לא הגוף כפי שהוא, אלא כפי שהוא נעשה על ידינו. ומילא זה, היינו ואנחנו עדיין מוכנים לעשות לו דברים קיצוניים. ברמה הבסיסית, במשך מאות שנים, נשים עיצבו ומעצבות את גופן כדי להתאים אותו לאידאל היופי של התקופה. מהרהרת על העניין גרנובסקי עמית, ומוסיפה נדבך דווקא בשם הנאמנות לעצמנו. אני מסכימה שהמחוך אף פעם לא היה דיסקרטי, גוף נשי הרי לא באמת נראה כך, לא משנה כמה נתאמץ. אנחנו חיים היום בעולם שמנסה לדבר על שקיפות כדרך חיים. לכולם חשוב להיות אותנטיים, והאמת שאנחנו בוחרים להציג נתפסת כערך עליון. אני מאמינה שחשיפת מנגנוני עיצוב הגוף עומדת יד ביד עם אותה אותנטיות למראית עין. חירות או עבדות? כתבתו של לירוי שופן, הקריין אביש אחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית ניר סייג.